طب خليك بقى كمان ودي سكسر من البرجان مكبس هتسليخ שיש שתי חטיבות בפרקי הגאולה באופן כללי ירמיהו סדר את הספר ככה שאחרי כמעט הגלות עצמה מה שהגענו פרק כ"ט אז הוא הביא את פרקי הגאולה למד עד למד ג' ואז אפשר להגיד שמלמד עד והלאה מתחילה התאריך של הגלות עצמה בפועל עד פרק למתת לנו יוצא טוב ללמוד את זה לקראת תשעה באב ומתחילים פרקי הגאולה אז פרקי הגאולה אמרנו יש שתי חטיבות שנביא עצמו מחלק ביניהם נאמרו גם בזמנים שונים חטיבה ראשונה למד למד א' נשמח משום אני לא מצאתי מפורש מתי נאמרה ואמרנו, ראינו שהנושא שלה זה בעצם עצם המבנה של הגאולה, היציאה מהגלות, בניין הגאולה ושורשי הגאולה. כן, שפרק למד א' היה שורשי הגאולה. פרקים למד ב' למד ג' שניהם מפורשים מתי הם היו. הם היו בסוף סוף סוף בית ראשון, במצור הסופי, אחרי שקרא מלך בבל, בשנה העשירית, זה שנה לפני החורבן, אחרי שכמה מלך בבל הלך וחזר, ועם ישראל כמעט נחרב. ולא רק זה, אלא מתגלה לנו שגם ירמיהו היה עצור אז בחצר המטרה. בגלל שהוא ניבא לצדקיהו כל הזמן שהחורבן קרב. ואז נאמרים שני הפרקים הללו. למד ב' למד ג', אז קודם כל נעסוק בהם. להבנתי הנושא של פרקים למד ב' למד ג' ננסה להראות את זה הנושא הוא הגאולה כפי שהיא מצד השם הייתי מגדיר יותר מזה הגלות והגאולה כפי שהיא מצד השם פרק למד ב' אנחנו נראה את זה אני חושב שהוא מברר עד כמה אין גלות מצד הקדוש ברוך הוא פרק למד ג' בערך כל הגאולה היא אך ורק אלוקית. קודם כל, רק לראות את המבט הכללי, פרק למד ב' באופן מאוד כללי, התרחשות שקורית זה שרגע לפני החורבן השם אומר, השם גורם לירמיהו לקנות שדה, ובזה הוא בעצם שולל את כל הממשות של מה שקורה עכשיו, נותן סימן לגאולה העתידה. ברגע הכי הכי קשה, באמת הכי קשה, כבר היינו בהרבה רגעים שהם הכי קשים. אחד לא יקים, ארבע לא יקים, אם אין צדקיה, אבל פה אתה באמת שנייה לפני החורבן. ואז, שאומר לירמיהו לקנות השדה, אנחנו נראה את הבירור, אבל כבר, במבט הראשוני הכי פשוט, שאומר לירמיהו, זה לא כמו שזה נראה, תהיה גאולה. אז זה בעצם המבט האלוקי על הגלות. אחר כך פרק למד ג' עברת על הקיר הגאולה, תסתכלו איך הוא מתחיל. פסוק ב' שם, כה אמר השם, כה אמר השם עושה, השם יוצר אותה להכינה, השם שמו. קרא אליי ואינך ואגיד אליך גדולות וצורות לא ידעתם. כן, מאוד מוגדר, שמה שלא נאמר עד עכשיו פרקים עד למדה, אפשר בניין הגאולה והיה שם את הצד האלוקי של הגאולה. אבל פה, כנושא לפני עצמו, זה מה שרק השם עושה, אתם בכלל לא יכולים להבין, רק אם תשאלו אני אגיד לכם. זה באופן כללי הסימון של הפרקים. עכשיו בואו נראה פרק למד ב'. פרק למד ב', מה שקורה, זה אמרנו, שנה לפני החורבן, בהתחלה מתבהר לנו שצדקיהו קולה את ירמיהו בחצר המטרה, בגלל שהוא אומר שאי אפשר ללחם מול כסדים וצדקיהו עומד להינתן ביד מלך בבל. ואז השם אומר לירמיהו, תדע לך עוד מעט שלום יבוא, למכור לך את השדה, תקנה ממנו, ירמיהו עושה את זה, מבאר שזה בגלל שדות וכסף יקנו. סליחה, עוד יקנו בתים ושדות וכרמים. ואז הוא מתפעל להשם, שואל אותו מה ההיגיון של לקנות שדה במצב הזה. השם עונה לו, צריך להבין מה הוא עונה לו. הלכאורה הוא אומר לו, זה נכון, למרות שעכשיו אתם עומדים להיחרב, אבל בעתיד לבוא, שדות וכסף יקנו. ואז זה יהיה ממש טוב בעתיד לבוא. צריך לשאול כמה שעות מרכזיות כדי להבין את הפרק. השאלה הראשונה שאני חושב שעליה נענה דווקא בסוף, וצריך לשים לב פה למשהו. השם אומר דבר ממש לא הגיוני. הוא אומר לירמיהו לקנות שדה רגע לפני שיש חורבן. כל כך לא הגיוני הדבר הזה, עד שגם אחרי שירמיהו עושה את זה, הוא כל כך מתפלא ושואל את השם באופן מאוד ארוך, והשם עונה לו. והשאלה שלי היא לא על ירמיהו, אלא דווקא על שלום. מי לירמיהו השם אומר לו, עוד מעט יבוא שלום, למכור לך את השדה, תקנה ממנו. ועד כשלום בא, אז ירמיהו אומר, למה קניתי? כי וידע, כי דבר השם. נכון, זה בפסוק. בדיוק, פסוק ח', וידע כי דבר השם הוא. אבל שלום עצמו הוא צריך להבין. הוא בא לירמיהו למכור לו את זה בתור גאולה. הוא אומר, כאילו, אני עכשיו אין לי כסף, אני צריך למכור את זה. וכשנמכור את זה, אז אתה הראשון לקנות. אבל ירמיהו עומד שנים, הוא אומר, יש חורבן. עכשיו הוא עומד בפה, הוא תחיל לפרק, הוא אומר, צדקיהו, זהו, זה הסוף. ושלום, שהוא קרוב של ירמיהו, דודו, בטוח יודע את זה, והוא מצדיק כמו שאנחנו נראה. מה הוא חשב? כלומר, שהוא היוזם פה של כל המהלך. כל הפרק הזה בעצם, אם שלום לא רוצה לקנות, למכור, לא היה מתחיל. עכשיו, רש"י אומר, שזה פחות הפשט, אבל זה מקור גם בדברי חז"ל, ששלום עצמו היה נביא. ואז כאילו זה פותר את הקושייה, שבעצם, מראש השם אמר לשלום תמכור, ולירמיהו תקנה. השם פה הוא סידר את הכל בנבואה ישירה. אבל הרד"ק ואמר לי, וגם אם נגיד על פי רש"י וחז"ל, לא זוכר איפה. לא זוכר איפה, אני חושב שכן, אבל תבדוק. הרד"ק והמלבים מפרשים לא ככה, סתם בתוך פירוש שלנו אומרים לא ככה, וגם אם תגיד על פי רש"י, אז פשט הפסוקים לא פירשו שזה ציווי דבר השם. אז בכל אופן שואל למה זה נכתב ככה, אבל בכל אופן לפי הרד"ק והמלבים שאלה מאוד חשובה. זאת שאלה ראשונה. מה זאת אומרת? זה לא משפט התורה, מה זאת אומרת? אין כזה דבר משפט התורה. אם אתה עכשיו... אבל מה הוא רוצה למכור? הוא לא מאמין בדבר השם, הוא רוצה למכור. אם הוא רוצה למכור, הוא לא מאמין בדבר השם. הוא לא מאמין בדבר השם, שעכשיו זה גלות. ראינו בליל ורמיהו, והיה כמלווה כלווה, כמוכר כקונה, זהו, אין פה מה למכור. כלום, זה שווה אפס. אז זה שאלה ראשונה. שאלה שנייה... זה פשוט להבין את המהלך מה קורה פה. הרי כבר הפסוק תצבר, אחרי הקניין, כל הקניין שירמיהו עושה, אומר, כי כה אמר השם צבקות, אוקיי, ישראל עוד יקנו בתים ושדות וחמים בארץ הזאת. כלומר, למרות שעכשיו יש גלות ועתיד תהיה גאולה. וסתם צריך להבין לו פשט, מה כל השאלה שירמיהו אחר כך? הוא שואל, שאין מתנבא את כסדים, אז למה אמרתי לקנות השדה? כן, זה פסוקים כ"ד כ"ה. אחרי כל ההקדמה הארוכה, הנה השאלות באו וכו', ואתה אמרת אליי, השם אלוקים, תן לך שדה בכסף ולילדים ואת נבל כסדים. מה השאלה? אתה עצמך אמרת, שדה בכסף יקנו. עכשיו, יותר מזה קשה להבין את התשובה. השאלה ממש פשוטה, מה ירמיהו שואל? ירמיהו שואל את הקדוש ברוך הוא, מה אתה אומר לקנות שדה, הרי ואת נבל כסדים? לכאורה, לא מובן. הרי ירמיהו עצמו אמר בפסוק ט"ו, את התשובה. למה לקנות שדה? בפסוק דבר, כי כה אמר השם צבקות אלוקי ישראל, עוד יקנו בתים ושדות וכרמים בארץ הזאת. זה סימן לעתיד. כן? מה זה עוד יקנו? מתי?
עכשיו. ולא יהיה
גלות. אוקיי, אתה אומר אפשרות אחת. א', המילה עוד יקנו, לא כל כך משמע ככה. אוקיי, זה באמת אפשרות אחת שהמפרשים אמרו אותה. אלשיך ככה אומר, שירמיהו שנייה, אני רק רוצה להגיד את השאלה השנייה, ואז נגיד את האפשרות שאמרת. עוד יותר מזה צריך להבין את תשובת השם. כלומר, צריך להבין מה ירמיהו שאל, ואז מה השם אמר לו, כי השם לכאורה אומר לו גם, שוב, תשובה ארוכה, שישראל גלו בגלל שהם חטאו. ואחר כך, אחרי כל זה, פסוק למדווה, הוא אומר, ואתה לכן כבר אמר השם שאני אגל אותם וכו'. ופסוק מבית ומגיל, מתפרש הקשר לקניין. סוג ג' ונקנה שדה בארץ הזאת אשר אתם אומרים שמה אם אין אדם ובמה את נהלת כסדים ושדות בכסף יקנו וכתוב בספר חתום והדדים כלומר תהיה גילות ואחר כך תהיה גולה שדות בכסף יקנו. מה השאלה ומה התשובה? עכשיו רק כדי להדגיש את את התמיעה, אז ירמיהו השם בתחילת תשובתו לירמיהו אומר ככה פסוק כ"ז, הנה אני השם אלוקי כל בשר ממני יפלא כל דבר. כלומר, הוא כאילו מזהה מבט, לא רוצה להגיד את זה, אבל כאילו מבט חסר של ירמיהו, שכאילו משמע ממנו שמהשם ייפלא כל דבר, הוא אומר, לא ייפלא עם כל דבר. הבעיה של פסוק י' ז', בשאלה של ירמיהו, ירמיהו אומר ככה, השם אלוקים, הנה אתה שיהיה את השמיים את הארץ, וכל הגדול זרוע והנטויה, לא ייפלא ממך כל דבר. ימי אמר לפרוש שמהשם לא ייפלא כל דבר, והשם מתחיל את התשובה שלו, ממני ייפלא כל דבר, מה זאת אומרת? אני עצמי אמרתי שמחיה לא ייפלא כל דבר. על זה היה מבוסס השאלה שלי. צריך להבין מה קורה פה, שבאותה מילים, כאילו, שימיהו שואל, השם עונה לו, כאילו, זה הבעיה עצמה. טוב, אז נגיד התשובות שאמרו, נגיד הצעה של כיוון כללי. התשובות שאמרו, אני אגיד שתי תשובות שמבודות עם זה, על שחומר את הכיוון של אהרון, ש... בעצם הכוונה היא כזאת, ירמיהו מבין שהקניין נועד להראות שלא תהיה גלות, וכל הנבואות שהיו עד עכשיו, כל ההתמודדות שלו מול נביאי השקר וזה, שאמרו לא תהיה גלות והוא יהיה גלות, בעצם עכשיו השם אומר, הם כאילו אני איתם ולא איתך. והוא אומר לא תהיה גלות בעצם, הגלות מבוטלת. בגלל זה תקנה כאן שדה כדי שתשתמש בה. מה? אוקיי, לא בחרתי, גם הרד"ק. כן, אתה בטוח, בחרתי משהו אחר, טוב. ואז תשובת השם, מה? כן, משהו כזה, ש... לא, צריך להבין את זה, את האהבה מן הסדר, זה האהבה מן החשובה, והגיעים לי, כאילו מידת הטובה, משום הגברה, משום זכות, או משום, לא יודע למה. זה מה שירמיהו חשב. ואז אני אומר, אני כבר שואל, זה קצת תמוע שהוא כל כך מצטער על זה, כאילו. כאילו, תגיד, סבבה, יופי, שמחתי להתראות, כאילו. בסדר, לא, זה מובן מאוד בעצם למה, כי זה מה שאל שלך אומר, זה נגד כל הנבואות, זה נגד דבר השם עצמו, זה לא נוגד לי מציאות, זה נגד דבר השם עצמו. והשם אומר לו, ממני ייפלא כל דבר, כלומר, לא, זה לא שעכשיו תהיה גאולה ישירה, אלא קודם תהיה גלות בגלל כל החטאים שלהם, ואז תהיה גאולה. בסדר? זה אפשרות אחת. זה לא כל כך מתרץ את מה ששאלנו על מני יפלא כל דבר, ששאלה והתשובה נראות אותו דבר. כלומר, איפה פה ירמיהו לא הבין על מני יפלא כל דבר? וגם עוד מעט נראה נקודה חדשה, שאני חושב שממש בפירוש רואים נוסף על זה, אבל זה הפירוש של אלשיך אומר. פירוש שני של אברבנאל, שאברבנאל מביא, אני חושב שהוא לא אוחז בו בסוף, אבל הוא אומר ככה, וזה יותר מתקרב למה שאני רוצה לומר פה. אברבנאל אומר שירמיהו תמה, פה ניכנס לעוד נקודה בפרק, ירמיהו אומר ככה, תראו פסוק אפי, פסוק אפי ירמיהו, זה סוף השאלה שלו, הוא אומר, אחרי כל די שהעיר עכשיו עם הצור והכל, ואתה אמרת אליי, השם אלוקים, קנה לך שדה בכסף והידדים והעיר תנאי ויד כסדים. ובנאל מדקדק פה, שירמיהו לא שואל על עצם זה שהשם אמר לו לקנות השדה. הוא שואל על האופן שבו השם אמר לו, ואתה אמרת אליי, השם אלוקים, קנה לך שדה בכסף והידדים והעיר תנאי ויד כסדים. כאילו אומר ככה, אם היית רוצה רק להראות על הגאולה העתידה, אז היית אומר לי רק לקנות. אבל למה צריך את כל הקניין והעדת עדים וזה? ופה אנחנו, כאילו, נכנסים לעוד נקודה שמת עצמה לא ברורה. שלכאורה השם לא אמר לו, השם אמר לו רק שיבוא השלום ויגיד לך לקנות. הוא לא אמר לו להעיד עדים, לא אמר לו לקנות בכסף, וירמיה עושה מת טקס שלם. הוא מבין כנראה, ברור לו שזה ציווי השם. כאילו, אם לא רק זה לא הגיוני, הקניין הזה, אלא שהוא עושה אותו כאילו זה ריאלי לגמרי, הוא כותב, אתם פה פשוט פירושים, הוא כותב שלושה ספרים, משהו פה ספר אחד חתום, ועוד ספר חתום ועוד ספר גלוי, ומעידדים, ועבול בערך לנריעה, ובשביל מה צריך את כל זה, אם זה רק סימן לעתיד, וזה אתה לא באמת צריך לסדה הזאת, אתה לא צריך שיהיה לך עכשיו ספר קניין, אתה לא צריך שיהיה לך עדים בכלל. וירמיה הוא גם עושה את כל זה, וגם על זה עצמו שואל, ואתה אמרת לה, השם אלוקים, קנה לך שדה בכסף, והעדנים והריתנה מיד כסדים. אז לא, צריך קצת ברור הדבר הזה, אבל ברור לירמיה, הוא חושב אומר לו, אני חושב שמעצם זה שהשם לא אומר לו איזושהי נבואה, נגיד, כמו לאל, אל תוליד ילדים, כי זה מפרש למה, אלא הוא פשוט אומר לו, יבוא שלום, ימכור את השדה, זהו. אז בעצם השם אומר לו, חיים כרגיל, יבוא שלום, קודם אמרנו שהקושייה הגדולה פה הפרק זה על שלום עצמו, אומר לירמיה, השם אומר לו לקנות, אבל מה שלום חושב? עוד שנייה גלות. אז אוקיי, שלום בא מוכר, והשם אומר, תדע לך שיבוא לקנות. קיצור, חיים כרגיל, ואז הוא מבין, צריך לעשות כל הקניינים, הכל כרגיל, ועל זה הוא שואל. על זה הוא תמה, עכשיו הברמנל מסביר. סתם, זה פשוט דברים שנצרכים. היום זה לא בלגן? היום זה עוד יותר בלגן. לפי חיוכים יודעים למי יש דירה ולמי לא. בקיצור, מה שרוצה לומר, שהברמנל שואל בדרך אחת, אומר ששאלת ירמיהו, למה צריך את כל ה... למה זה כאילו, אם זה רק סימן לעתיד, למה זה קיים ריאלי? ואז תשובת השם, זה שלא רק יהיה לעתיד לבוא הרחוק, תהיה גאולה וסדר כסף יקנו, אלא גם עוד 70 שנה. כלומר, זה לא רק סימן רחוק, אלא באמת, בספרים האלה אתה יכול להשתמש, זה עוד 70 שנה. שהוא אומר את זה בקצרה ככה, אני מבין, אני כמעט בטוח שזה בעצם מה שהוא אומר, שבספרים האלה להשתמש ממש, אבל זה היה מה שהוא אומר, שזה לא מדובר על כן רחוק, אלא על עוד מאה, ואז בעצם הוא אומר שירמיהו כאילו ראה, הבין שהשם מדבר על משהו יותר ריאלי, יותר ממשי, במציאות עצמה, מאשר גאולה רחוקה של עוד הרבה שנים. כי זה לא רק סימן נראה, אלא זה מה שנראה שהוא אומר לו, תקנה, כי עכשיו טוב לקנות. זה אמרנו גם מה ששלום בעצם דוחף אליו. לא, זה כתוב בזה שבהתחלה כתוב עוד יקנו בתים מוסדות וכרמים בארץ הזאת, משמע כדבר רחוק. ותשובת השם בפרק מ"ג אומר ונקנה השדה בארץ הזאת אשר אתם אומרים שממאי ושדות בכסף, אז אני חושב שמדקדק את זה ונקנה השדה. גם אני אזכיר את זה בהמשך. ונקנה השדה בארץ הזאת משמע כדבר קרוב ולא עוד יקנו. עוד יקנו זה משמע עוד רחוק. אותו דבר סעוד בכסף יקנו וכתוב בספר חתום והילדים בארץ בניינים וסביב... וגם הוא אומר שבארץ בניינים וסביב ירושלים, משהו כמו שזה גלות שישובו רק לבניינים וירושלים. כלומר, זה בית שני. בסדר? אז זה פירוש אברבנאל. השאלה של ירמיהו זה, הוא אומר, הבנתי שאתה רצית לעשות סימן רחוק שבעתיד נקנה שדות, לא כמו עכשיו שיש מצור ותהיה גלות. אבל זה שונה, אבל הוא אומר, אתה לא ציווית אותי רק בתור מעשה נבואי, בתור מעשה ריאלי ממשי לגמרי, שתקנה שדה, כי טוב עכשיו לקנות שדה, זה משמע עוד מעט תקנו שדות, לא רק בעתיד. השם אמר לו, הנה חינה, באמת גם עוד מעט תהיה גאולה. עכשיו, הקושיות על זה, קודם כל שוב נוסיף עוד מעט מראה משהו שאני חושב שממש צודק בפרק, שאומר יותר מזה פשוט. אבל הקושיות על זה, זה אני חושב, הקושיה המרכזית שהשם כבר בפרק כ"ט אמר את זה. זה לא חידוש. כן, שעוד 70 שנה תהיה גאולה ונחזור לפה. אז כאילו זה לא יתחדש פה, מה הקושיה הגדולה? לא, עכשיו אני רוצה להציע, זה יותר, לא יודע, לקרוא לזה פירוש או כיוון כללי. אני אראה את הנתונים קיצור, אז נתחיל בזה שקודם כל באמת יש פה מעשה נבואה מאוד מיוחד. שקודם כל השם לא מצווה עליו בתור מעשה נבואה. זה מה שאמר, השם כאילו אומר לו, כדבר ריאלי ממשי, פשוט קנה את השדה. כאילו מין, כביכול, גרשיים, ייעוץ נדלן. קנה את השדה, בא שלום, תקנה. אמרנו שגם שלום עצמו צריך להבין אותו. חוץ מזה, בכלל, אני חושב שזה דבר, מה שנסתי הרבה לחשוב, אני חושב שזה בכלל המקום היחיד בתנך שיש מעשה נבואי על הגאולה ולא על הגלות. תחשבו שנייה אם מישהו מוצא משהו אחר, אני לא מצאתי. בדרך כלל מעשה נבואי זה לא לטווח של אלפי שנים. מעשה נבואי זה להוריד את זה לפועל הארץ. מה שנשאר עדיין בשמיים ויבוא לפועל הארץ עוד אלפי שנים, לא שייך למעשה נבואי. אז כאילו לא משנה, מעשה נבואי בסדר, אבל זה עוד מעט.
כן, לא גלות
גאולה,
אלא קרוב
לרחוק. כן, 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 לא. לא בשביל טובה. בשביל טובה זה בסדר. שמה? כן, מעשה אבות סימן לבנים. טוב, אני חושב ששם... כן, לא, אבל גם שם זה, אני חושב, ששם זה הרבה מעבר למעשה נבואי. שם זה, כן, זה יצירת החיים בארץ. טוב, אם מישהו ימצא, אשמח מאוד, תגיד, מה שאני חושב שזה דבר היחיד, וזה מדהים, זה מפתיע, כי כאילו, אמרנו, נגיד שהיה פה מעשה נבואי רגיל, ולא רק עניין ממשי, זה כבר חידוש עצום. שאומר, תקנה שדה כי עוד יקנו, זה לא סתם, זה לא כמו נבואה רגילה להגיד עוד יקנו שדות. אלא שאומר לו, תקנה שדה, וזה מראה על זה שיקנו שדות, זה אומר שברגע הכי חמור של עם ישראל, יש אחיזה במציאות לגאולה האחרונה. זה פעולה אדירה במציאות, נבואה כזאת. עכשיו, ויותר מזה, עכשיו שאתה מוסיף על זה, שהוא בעצם אומר לו, ואני חושב שסביב זה ממש נסוב הפרק, שהשם אומר לו, יש קניין, מה הבעיה? תקנה. זה אפילו מעבר למעשה נבואי, פשוט אומר לו, אין גלות. בעצם זה מה שהוא אומר לו. אנחנו צריכים לבאר את זה, כי יש גלות. אני חושב שכל התמיעה של ירמיהו, זה מה שכיוון של אברבנאל, בינתיים היא מצוינת בכיוון הזה. שרמיהו הוא תמה, השם, אתה לא רק אמרת לי מעשה נבואי שמסמל על העתיד. אתה אמרת לי לקנות שדה, פשוט כדי לקנות שדה. ולא משמע, אוקיי, אז אמרתי עוד יקנו שדות, אבל משמע הרבה מעבר לזה. אני רוצה להצביע על תופעה שחוזרת פה ארבע פעמים, פרק הזה ופרק הבא, בעיניי, היא התשובה המרכזית, ואחר כך נוסיף את עניין שלום. תסתכלו בתשובת השם לירמיהו, בפסוק מבית מנגימל. ככל אמר השם, כאשר הבאתי אל העם הזה את הרעה הגדולה הזאת, כן אנוכי מביא עליהם את כל הטובה אשר אנוכי דובר עליהם. כל יש פה אמירה שכבר עליה צריך לשים לב, שכמו שהייתה רעה, ככה תהיה טובה. כמובן זה לא סתם מליצה, זה לא סתם, אלא בא להגיד, שאין כזה דבר שהרע עומדת לבד, יש דגם כזה בנביאים, אלא כמו שתהיה רעה ככה תהיה טובה, זה בעצם אומר, הרעה היא רק הכנה לטובה. או היא לא עומדת לעצמה. עכשיו, הדגש המרכזי זה פסוק הבא. ונקנה השדה בארץ הזאת, אשר אתם אומרים שממה היא מעין אדם ובהמה ניתנה ביד כסדים. אז רגע אני שנייה אצור פה, נזכרתי פירוש שלישי, הפירוש שמפרשים אותו המצודות ועוד, שבעצם ירמיהו תמה, כי הוא הבין, וגם לא כל כך מבין מפשט את זה, אבל צריך להבין כל שיטה, בטוח יש תשובות. אבל ירמיהו הבין, הוא אומר שככה, כושה של ירמיהו שהוא הבין שארץ תנאי ביד כסדים עולמית, ואז אחרי שהוא כבר אמר, שדות בכסף יקנו, אז הוא שואל, מה זאת אומרת, אבל הבנתי שעכשיו יש גלות עולמית, ועונה לו השם לא. היפלא ימיני כל דבר, אל תדאג, לעתיד לבוא נחזור. אבל שוב, זה לא כך מובן לי, כי כבר נאמר לו שהייתה גאולה, איך הוא יכול לחשוב שזה גלות עולמית? לא יודע, אבל זה הפירוש השלישית. צריך להבין כל אחד מהפירושים. עכשיו אני רוצה לחזור עשני לשים דגש. תראו איך השם אומר, ונקנה השדה בארץ הזאת, אשר אתם אומרים שממאי. מה זה אשר אתם אומרים הזה? אשר אתם אומרים יש מובן מאוד פשוט. מבחינתי הארץ לא שממה. מבחינתי לא ניתנה ביד כסדים. זה שנראה לכם שיש גלות, זה רק לכם נראה. עכשיו, אם זה היה פעם אחת, הכחשתי, אבל יש עוד. אני בעצם קפצתי. הראשון זה פסוק למדבר, כבר קודם. ואתה, לכן כה אמר השם כי ישראל אל העיר הזאת, אשר אתם אומרים ניתנה ביד בבל, ניתנה ביד מלך בבל בחרב הרעב ובדבר. כלומר, אני כבר אומר, זה רק לכם נראה שלא שווה לקנות השדה הזאת. הלאה, פרק למד ג' פסוק יוד, מפורסם. כה אמר השם, עוד ישמע במקום הזה, אשר אתם אומרים חרב ומעין אדם ומעין בהמה, בערי יהודה וחוצות ירושלים, אנשי רות מעין אדם ומעין יושב, כל עשו מכל שמחה, גם שם, אשר אתם אומרים חרב ומעין אדם ומעין, אתם אומרים שיש חורבן. אני אומר שעוד ישמע בערי יהודה, לא רק כי יהיה חורבן ואז גאולה, אלא משמע, מבחינתי בכלל אין חורבן. במקום האחרון, במקום הרביעי, זה סוף הפרק, סוף פרק למד ג', זה דומה, זה אותו עיקרון. פסוק כ"ד, הלא ראית מה העם הזה דיברו לאמור, שתי המשפחות אשר בחר השם בהם הם עשה ותמיד נצון, נהיות עוד גוי לפניהם. אז שם, זה לא בדיוק זה, אבל זה רק ממשיך את המהלך הזה, שהעם חושב שהגלות היא מוחלטת.
יש
פה
גם
מסך
שמורה על פסוק
י' ב'. י' ב'? איפה? איזה פרק?
ג'
כן.
הפרק שזה הודיע במקום הזה אחרי מן אדם ובעד
בהמה. אנחנו נדבר על זה. שם חריגה מהנושא הכללי. אבל קודם כל, אני יודע לדבר על הכלל, שם זה יוצא מן הכלל, זה מאוד חשוב, הפסוק שם. כי שם אתה שואל סתירה בעצם, שנייה לפני זה כתוב, אשר אתם אומרים חרב מן אדם ובהמה, פסוק אחד אחר כך, אשר הוא חרב מן אדם ובהמה. זה אתם אומרים או שאני אומר? זה אותה מילים. פרשייה אחרי פרשייה. אבל, אז אני רוצה להגיד שאצלנו בעצם, אשר אומר ככה, אולי זה אלגה בכל הפירושים, אולי זה בנוסף. היא כאמר משהו שהוא פנימי ולא ממשי ריאלי. כאילו ממשי ריאלי פנימי. השם אומר לירמיהו, וזה בעצם לפני זה. ראינו כל הזמן שנביא השקר היה פשוט להם שעם ישראל לא יכול לגלות. אני חושב שבשלום, עוד מעט נרחיב את זה קצת, אבל בשלום אנחנו פוגשים את הצד המתוקן של זה. שלום בא, באופן הכי תמים ופשוט אומר לירמיהו, גם תחשבו למבט הרחב של זה, אני מוכר את השדה, קנה, כי לך משפט הגאולה לקנות. אתם יודעים שיש הרבה רמזים פרשיית הגאולה שם של ויקרא בבאר, האור החיים, שבכלל פרשיית הגאולה שם, שם רמוזה הגאולה, וישלום, בא שנה אחת לפני הגלות, אומר ירמיהו, אני צריך למכור את השדה, קדימה תקנה. מבחינתו אין גלות. השם בעצם מה שאומר לירמיהו, הוא אומר, תצטרף למהלך הזה. עוד מעט נראה את המהלך הארוך טווח ששלום ממשיך, אבל הוא בעצם אומר לירמיהו, תצטרף למהלך הזה של שלום ותקנה את השדה. וירמיהו במהלך זה גם, הרבנן מהיר, זה דבר עצום, הוא לא עושה את זה רק בתור סימן, הוא מבין שאם השם לא לקנות, הוא עושה את כל מה שצריך בשביל לקנות. יש פה ממש מהלך שנעשה ונשמע, הוא קודם עושה ואחר כך שואל. כן, אם הוא כל כך תמר, צריך לשאול את השם, למה לעשות את זה? אבל הוא קודם כל נכנס למהלך הזה, קונה את השדה, יופי, יש לי עכשיו שדה לשנה, לא, לשנים. ואז שואל את השם, אבל מה בעצם המשמעות של זה? מה, כאילו, עד כמה זה נכון מה שעשיתי פה? ואני חושב שבעצם זה אולי מה שמביא לפתרון של מה שירמיהו שואל, לא יתפלא ממך כל דבר. והשם אומר, ממני יפלא כל דבר. כלומר, באמת, השאלה והתשובה היא באותו דבר עצמו. אם הוא אומר, ממך יפלא כל דבר, במובן, יש בזה גם תשובה בפשט, כן? תסתכלו במפרשים, מפרשים את זה פשוט לא אותו דבר. שמקום אחד לא יפלא כל דבר במעשה, מקום אחד בידיעה של הקדוש ברוך הוא. אבל אני חושב סתם, באופן לא פשוט, אם הוא אומר, לא יפלא ממך כל דבר. כלומר, אני שואל מה ההיגיון פה, ברור לי שיש משהו פשוט שאני לא מבין. ועל זה אני חושב, השם אומר, על מי אני אפלא כל דבר, במובן הכי ריאלי וממשי. האם, אני כאילו אומר כאופציה אחת, לא יודע אם זו האופציה הנכונה, אבל האם נראה לך זה שיש עכשיו גלות, זה אומר שיש גלות? או זה אומר שאין גאולה עכשיו? זה רק לכם זה נראה. כאילו, על מי אני אפלא כל דבר, זה כאילו אומר, למרות שנראה לך, שריאלית אין מה אתם עושה, אותי רק סימן, אז למה אתך לקנות ריאלית? את התשובה, זה האמת הפנימית. כמו שמראה לנו בכמה מקומות, האמת החיצונית היא כלום. באמת, באמת, האמת היא מה שבפנים. אם נראה לך אדם שיש לך עכשיו אדם עם שש אצבעות, האמת שיש לו חמש אצבעות. וזה שנראה שרק שיש רק התייר של המציאות החיצונית. וזה ממש ממש, אני חושב, ממש כתוב במפורש, הכיוון הזה, מה שזה עצמו, מה שהשם אומר שלוש פעמים, אשר אתם אומרים שהוא חרב בך, אשר אתם אומרים ניתנה ביד כסדים. ובאמת, תקראו אחר כך את הפסוקים של הסוף, אני חושב שזה ממש, הדגש של מה שמוסיף בפסוקי הגאולה שמתווספים פה, בפסוק למדווה והלאה, זה הנצחיות שתהיה בגאולה. שאותה נצחיות, אני חושב שזה ישאר אותו עניין, שזה שהשם אומר, אחרי שתהיה גאולה, תהיה נצחית. וססתי, נטעתים בארץ הזאת באמת בכל ליבי, בכל נפשי, זה פסוק מ"א. ושבתים לבטח, פסוק למתת, בדרך כלל יראה אותי כל הימים. הדגש הוא שזה שזה יחזור, זה יהיה נצחי, זה בעצם מראה שעל נצחיות הגאולה. זה שלילת בכלל כל המשות הגלות. טוב, אני אומר, לא יודע, צריך לבאר את זה, אני אצביע על כיוון שחשוב פשוט קיים פה, שזה פשוט נאמר פה פורש בנבואה. אז רק... מה? נכון, נכון, באמת הגדרנו בהתחלה, שפרקים הביאות למדים על הנושא שלהם, זה הגלות והגאולה, איך שהם מבט האלוקי. למד למד א', הנושא שלהם, הגאולה, הבת אנושי, גם כקדוש שנובעת מהקדוש ברוך הוא. אבל פרק למד ב', ממש כל ה... כאילו, גם על פי הפירוש הפשוט, יש פה כאילו תמיעה עצומה, וכאילו נעשה הרבה מעבר למה שצריך.
על מבט על הגאולה,
מצד
השם, או על מבט על
הגאולה? לא, הגאולה, לא, 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 תודה, זה מה שתיקנתי בהתחלה. פרקים למד ב' למד ג' אני חושב זה מבט על הגאולה ועל הגאולה מצד, איך שהם מצד הקדוש ברוך הוא. ההמשך לזה, פרק למד ג' בהתחלה שכתוב השם עושה, השם מכינה, השם, אנחנו עוד נגיע לזה. זה על הגאולה. אבל קודם כל מבט על הגאולה, שמצד הקדוש ברוך הוא, הוא כאילו אומר, שלום בא לקנות, בא למכור, תקנה. פקודה. והכל פה, כל ההגדרה של השם זה מצדכם רק בכלל יש גאולה. מצדי אין גאולה, משהו מאוד עמוק. עכשיו רק נוסיף את הדבר הזה של שלום.
עכשיו אני אנסח את זה בכמה פנים מצד השם.
ננסח איך שאתה בוחר. אני מעלה לא פה על כימון, אני אומר, זה דבר, כאילו, הלוואי שנמצא מי שאומר את זה, ואז הוא יגיד. אבל, לכן, כאילו, לא יודע. מה? כן, מה אמרתי כל הזמן? שלום? נכון.
לא, כן,
אמרת את זה
בגלל
הסתאי לצלם. מה? אמרת את
זה
בגלל שבטתי
לחיות.
שיחיה לצלם. יפה, אמרתי לך את זה פעם עושה. טוב, מי זה חנמאל בן שלום? אז... זה דבר נפלא. אז חנמאל בן שלום הוא... חזר אומרים לו, הוא אלישע אחרי שהוא מת והיה בקבר, וצריך להבין מה המצד של אלישע מת, זה, מי שזוכר זה הנפילה של כל ישראל, היה תופעה פתאום אצל אליהו ואלישע של תחיית המתים, ואז אליהו ואלישע מתים. ואז מספר המלאכים שאחרי שאלישע מת עברו שם גדוד וזרקו מישהו לקבר שלו, ואותו אדם התחיה. זהו, סיפור ממשיכים את זה. רואים חזר שמי שהמת הזה, שעצמות אלישע יחיו אותו, שימו לב, אחרי המוות, יש פה כוח עצום של תחיית המתים של אלישע אחרי שהוא עצמו מת. מי שהחיה אותו, האדם שהתחיה זה שלום בן תקוות. שלום בן תקוות הוא היה בעלה של חולדה גם, זה כאילו סגירת מעגלים כזאת, הוא היה בעלה של חולדה, הנביאה, זה מפורש, שהייתה אשתו של שלום בן תקווה. אז אמרו שהוא היה עושה חסד עם כל עם ישראל, באופן קבוע, ובזכות זה כשהוא מת הוא התחיה.
איפה זה כתוב
שזה ככה היה?
לא, שזה המת הזה.
שזה הוא? זה מה שאני... אני חושב שזה סדר עולם. לא, פרק את רבי אליעזר למדבר. עכשיו, אחרי שהוא התחיה, הוא ילד את... חנמאל בן שלום, כן? שוב, שלום בן תקוות. זה שהתחיה אחרי שכבר אלישע מת, והבן שלו זה שלום בן תקוות. סליחה, חנמאל בן שאול, שבן שלום. זהו, אז חשבתי ממש באופן פשוט שחנמאל בן שלום הוא נולד לאדם ש... התגלדה פה תחיית המתים אחרי המוות. באופן מאוד פשוט, זה כבר קישור פשוט, כמעט לא צריך לעשות אותו, שחנמאל בן שלום, הוא בשבילו המוות, גם אחרי שהוא קורה, הוא לא סופי. ולכן הוא, זה שיוזם את כל המהלך הזה, אמרנו, אני חושב שהוא החידוש הגדול בפרק, שהוא פשוט בא לירמיהו ואומר, תשמע, איך משפט הגאולה לקנות? תקנה, תיגל. נקרא לזה. מבחינתו, זה שעכשיו יש, יש, יש מוות זה כלום, כי הנה אבא שלו כבר מת, ואלישע כבר מת, ואלישע אחרי שהוא מת כבר התגאה בכוח תחיית המתים, וזה זה, זה, זה מה שברור שזה התגאה שם כוח של עם ישראל, מכוח זה הוא בא. הצעה. אגב, אני, כאילו, אני לא, לא, זה לא יושב לי טוב, אבל יש פה בלבול עם הבלבול, יש פה סתירה עם חנמל בן שלום הוא דודו או בן דודו. יש לי כמה פעמים שאומרים ששלום זה דודו של ירמיהו וחנמל זה בן דודו. ואני אשמח מי שימצא לי שחנמל הוא בן דודו של ירמיהו. מה? לא, ששלום הוא בן דודו. לא, זה לא, זה לא יכול לצאת שלום בן דודו. בכל מכן. לא, אז בעד. לא, כי אני רוצה שגם, ומשפחה של ירמיהו כל זה. כאילו גם ירמיהו עצמו, אז שלום לתקוות, הוא דוד של ירמיהו, והוא, כאילו, אח של אבא שלו, זה קרה בו כל הקטע הזה עם תחיית המתים. טוב, אז בואו נשאר פרק למד ג' רק רציתי כרמז בסוף, שאני לא ראיתי שמדברים על זה, אבל פסוק ממד ג' הוא ממש צועק, בתשובת השם לירמיהו, בסופה זה אומר, ונקנה השדה בארץ הזאת אשר אתם רואים שמיים. מה זה השדה? זה סתם, זה לא מובן כאילו תחבירי, אתה אמור להיות ונקנה שדה. השדה משהו שנראה על שדה מסוים. כאילו שאותה שדה שקנית בעצם הוא עצמו בעתיד. טוב, אני לא יודע, זה ממש כבר לא... אני מאיר פה שכאילו, אולי יש פה איזשהו רמז שהשדה הזאת עצמה היא באמת באופן ריאלי כאילו תיסה על גבי התגיע, אולי לא יודע. טוב, תרק למד ג' פרק למד ג' אמרנו זה, אנחנו נראה, זה עכשיו הנושא שחורז פה את הפרק. הגאולה איך שמצד הקדוש ברוך הוא. שבעצם מה שאומר פה הפרק ומדבר עכשיו זה שני דברים מרכזיים. אחד, לא, אפשר להפעיל ולומר שהגאולה היא רק מצד השם. כלומר, כשאתה אומר, נגיד, כבר נקראת את פסוק ב', כה אמר השם עושה, השם יוצר אותה להכינה, השם שמו. כשכתוב שהשם עושה, ברור שכל דבר השם עושה. זה אמר לא אומר כמה מקומות. כתוב שהשם עושה משהו, כוונה שזה בלי שום אמצעי. אין שום הסבר רגיוני, גם לא בעולם המלאכים, גם לא זה, אין שום כוח שאחרי זה. רק הקדוש ברוך הוא בא ומשדד את כל סדרי המציאות שתחתיו, מביא את הגאולה. פסוק ג' קרא אליי ואינך ואגיד לך גדולות ובצורות לא ידעתם. כלומר, משידעת משהו על הגאולה, רק אני יכול להגיד. זה הייתי אומר כותרת של הפרק. אחר כך... הנבואה הזאת? כן, מפורש זה אחרי למד ב', והוא עודנו עצור.
אבל פה הוא קנה את השדה.
נו, מה הבעיה?
הוא הלך, קנה שדה, איך הוא
היה? לא, הוא עצור בחסר המטרה, שיקנו אותו יכול גם. מה? כן, כן. הוא עצור, הוא לא יכול לצאת. כן, אז בפרשייה הראשונה זה בעצם הכותרת, שהכל מצד השם. פרשייה השנייה, השם מראה איך בעצם המציאות זה לא ככה ורק מצדו כן. בפסוקים הראשונים כתוב, שוב, איך כה אמר השם על בתי רזות ועל בתי מלך יהודה שהם חרבים ונטוצים. ומה השם יעשה, אני מעלה לארוחה. עכשיו, תראו איך יש פה דגש ממש כאילו קצת מזכיר כאן את ארבע השונות של גאולה, איך השם עושה רצף של פעולות מצידו. אני מעלה לארוחה ומרפא רופאים. אחד, שתיים, וגיליתי להם עטרת שלום ואמת. הרבה שלום ואמת, עטרת זה הרבה. שלוש, והשיבותי את שבות יהודה, את שבות ישראל, ובניתים, זה ארבע כראשונה, ותיארתים, חמש, מכל הבונם שחטו לי, וסלחתי שש, לכל המדינים שחטו לי, אשר פשעו בי. ואז, פתאום, רצף של גאולות שהשם עושה, לעומת המצב החרב של ישראל. והתוצאה של זה, ממש מפורש, זה כאילו משהו מעבר לכל מה שאפשר להכיל בשם המציאות, ואתה לי לשם ששונו לתהילה ולתפארת, לכל גוי ארץ ישמעו את כל הטובה שאנחנו עושה אותם, ופחדו ורגזו על כל הטובה, על כל השם שאנחנו עושה לה. כן, הכל, זה תהיה כזה טובה שיפחדו וירגזו עליה. בקיצור, המציאות לא מכירה דבר כזה. ואז, הייתי אומר אולי זה היישום של זה, שזה פה סגירת מעגלים, זה שלוש ארבע פעמים שכתוב שהשם יסיר מישראל, ישבית מישראל, כל השם, כל השם, כל אותם, כל כלה. כה אמר השם, עוד ישם המקום הזה, זה כבר הדגשנו, אשר אתם אומרים, נמשך שאותו דבר, מצידי זה לא נכון בכלל. אשר אתם אומרים, חרב ומעין אדם ומעין בהמה והרי יהודה וחוצות ירושלים, הנשמות מעין אדם ומעין יושב ומעין בהמה, אז כבר פה, כאילו, משהו שיש שני רבדים. אתם אומרים חרב מעין אדם ומעין, ואז הוא חוזר, בהרי יהודה וחוצות ירושלים, הנשמות מעין אדם ומעין יושב ומעין בהמה. משהו שזה באמת, אז זה אתם או באמת? אני חושב שפה בעצם השם מדגיש ש... כן, המציאות הריאלית כזאת, היא באמת כזאת, אבל זה אתם אומרים את זה. כלומר, שוב, אני כאילו יותר בשאלה מאשר את שואה פה, אבל השם מראה פה שיש שני עבדים, שמצד אחד המציאות היא כזאת, ולכן זה אלוקים, זה רק אלוקים, רק אלוקי. רק אלוקי, ומצד הקדוש ברוך הוא מה שיהיה בגאולה העתידה. מצד שני זה בעצם רק אתם אומרים. ומצידי זה בכלל לא נכון. ואז כל השם וכל השם, כל חתן וכל קלה, כל אומרים הודו את השם צבקות, כי טוב השם כי עולם חסדו. הנה, אז גם פה מה יהיה לעתיד לבוא, כשהשם יחזיר את כל השם וכל, את החתן ואת הקלה ואת הקולות, יתחדש, אז זה יהיה ברור שזה טובה אלוקית לגמרי, כן? הם יודו את השם צבקות, הביאו קורבן תודה, יגיעו, יגידו מה שדוד אומר, מה שדוד יסד בתהילים, טוב השם כי עולם חסדו, כי השיב ישבות הארץ כבראשונה, אמר השם. שוב, הדגשה מאוד גדולה על האלוקיות שפה. על זה שיודו להשם ויהיה ברור שזה חסדו וכו'. ואז, אני לא יודע להספיק, אני כאילו יותר עומד על ההבדל הזה מאשר, אבל הוא באמת חוזר, פסוקים את בית ב' ג', הוא כאילו אומר, כל אמר השם צבקות, עוד יהיה המקום הזה, שהוא באמת, כמו שאמרתם, זה באמת. אני חושב שהוא רוצה להדגיש את הפער שהוא בין המציאות הגלותית, שהשם נותן למציאות, ויהיה אלפי שנים שהיא תהיה, ואיך שבעתיד השם עצמו ישביט את זה. אני יודע שזה לא ברור, אני אנסה להבין את זה יותר, לא יודע. כל אמר השם זקות עוד יהיה מקום הזה אחר מן אדם ומד במה, וכל הרב נווה רואים הרבה צמצון, בערי הר וערי שפילה וערי נגב, טוב, לא יודע, צריך להבין את זה. נשמח מי ש... יקדם אותנו בזה. מפסוקים, מפסוק יהודה עד סוף הפרק, הנושא... הברית של הקדוש ברוך הוא, לא עם ישראל, הברית עם ישראל נדונה בסוף פרק למדלך. פה זה הברית עם מלכות בית דוד ושבט ומשפחת הכהונה. אז נעשה שנייה השוואה ביניהם, כי זה מאוד יפה לראות את ההבדלים. לפני זה, בוא נתחיל לקרוא את הפסוקים פה. פסוק י' ד'. הנה ימים באים, אגב, כן, הרבה הנה ימים באים יש בפרשיות האלה. הנה ימים באים נאום השם, והקימותי את הדבר הטוב אשר דיברתי על בית ישראל על בית יהודה. בימים ההם, ועת ההיא אצמיח את דוד צמח צדקה, וכו'. בימים ההם, תיוושע יהודה וירושלים תשכון לבטח, וזה אשר יקרא להשם צדקנו, פסוק תזיין. זה גם כעוד מקום מאוד מפורש, שהגאולה תהיה רק מצד השם. לירושלים יקראו השם צדקנו, זה היה השם שלה. כלומר, אתר שבו השפעה ישירה של הקדוש ברוך הוא. זה מה שיהיה בגאולה. חלק מהנושא פה של הפרק. ואז הוא מגיע מפה, כבר התחיל להגיד שיהיה צמח לדוד, ופה הוא ממשיך לברית עם דוד ועם הכהנים. ככל אמר השם, פסוק י"ז, לא יקרת לדוד איש יושב על כיסא בית ישראל, ולכהנים הלווים לא יקרת איש בפניי, וכו'. עכשיו, צריך לשים לב ככה. אמרנו, יש שתי חטיבות לגאולה. למד למד א' ולמד ב' למד ג'. כל אחת מהחטיבות מסתיימת בברית, שיש פה מליצות מאוד דומות של השוואת הברית עם ישראל לחוקות שמיים וארץ. כבר לא אמרתי טוב, נגיד לחוקי הבריאה. שכמו שהבריאה לא תיפסק, ככה ישראל לא יפסקו. אבל, אז קודם כל, כל חלק מסתיים בברית, אבל... הבריתות הן אחרות לגמרי. אחרי כך יש לנו שעוסק בגאולה, בעצם הגאולה של ישראל אמרנו, אז הוא עושה, מסתיים בברית עם ישראל. עם כל עם ישראל כולו, שעם ישראל לא יקרת מלפני השם. אבל, פרקים לבית למגיעים, שעוסקים בצד הגאולה, איכשהו מצד הקדוש ברוך הוא, הם לא עוסקים בברית עם כל ישראל סתם, ככה עוסקים בברית עם ישראל שתתבטא בצדדים שהם, בצדדים העליונים של ישראל, הצדדים שההשפעה האלוקית שבישראל, מלכות בית דוד והכהונה. אז הפרש פה פסוקים שבעצם זה ברית עם כל ישראל, אבל דרך הצד העליון שבהם. תראו את פסוק כ"ו, פסוקים כ"ה כ"ו, שזה הסוף פה. כה אמר השם, לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמים וארץ ושמתי, גם זרע יעקב, שמשמע כל ישראל, ודוד עבדי הם המסמיקה במזור המשלים, אל זרע אברהם, יצחק ויעקב. קיצור, הברית עם דוד היא ברית עם כל העם דרך דוד. אז זה אומר, זה ממש מתאים שהנושא פה זה הברית עם צד הקודש שבישראל, או עם הפעולה האלוקית שבישראל שהיא לא תיקרת. בסדר? עכשיו רק נעמוד פה עוד שני הבדלים באיזה ברית יש פה. בפרק, תסתכלו בסוף פרק למד א', הברית היא למה שמשווה את ישראל, פרק למד א', פסוק למד א', כה אמר השם, נותן שמש לאור יומם, חוקות ירח וכוכבים לאור לילה, רוגה ים ומוג עליו השם צבאות שמו, אם ימושו החוקים האלה לפני נאום השם. ואחר כך שוב, פסוק למד ו', כה אמר השם, עמדו שמיים ממעלה וחכו מעושה דרת מלמטה וכו'. אז בעצם אומר ככה, איזה אובייקטים הוא ציין? שמש, ירח, כוכבים, ים, מוסדי שמיים ומוסדי ארץ. שמיים ומוסדי ארץ. כלומר, הרבה אובייקטים מרכזיים במציאות, שעליהם סובבת המציאות, כמו שהם לא יקרתו, ככה ישראל לא יקרתו. אבל אצלנו בסוף פרק למד ג', השם לא מדבר על אובייקטים, הוא מדבר על החוקים עצמם. פסוק כף בפרק למד ג', כה אמר השם, אם תפרו את בריתי היום ואת בריתי הלילה. הוא לא מדבר על מה שעושה את היום ואת הלילה, אלא היום והלילה עצמם. כלומר, החוק, אם נגיד ישראל מושבים לדברים הכי מרכזיים במציאות, אז דוד, זרע דוד והכהנים מושבים לעצם החוקיות של המציאות, לסדר המציאות, לזה שיש יום ולילה. תראו, אחר כך שוב, פסוק הפי, כה אמר השם, לא בריתי אמר הלילה, חוקות שמים וארץ לא שמתי. כן, הברית של ישראל נמשלת, מובן הנקודה? אוקיי, מה? למה?
מה, הם יותר יסודים מעם ישראל?
לא. הם, בהם נמצא קשר, היסודות, שיסודות הקשר עם ישראל נמצאים בהם. אמרתי, גם פה זה קשר עם ישראל, אבל זה קשר עם הקודש בישראל ועד איזה עם ישראל. לכן אני חושב שם זה בעצם הכלים, ופה זה, לא יודע, הרגעות וכלים. זאת אומרת, שם זה הצד, הדברים, הצד המרכזיים, ופה זה החוקים עצמם. אבל דבר יותר עמוק מזה, זה מה שכתוב פה, זה
מה בוקר.
כן. פסוק כ"ה, יש פה עליית מדרגה, ביחס גם לפסוק י"ט. כי פסוק כ"ה כתוב, כה אמר השם, אם לא בריתי אמר על החוקות שמים וארץ לא שמתי. כלומר, יש להגיד, זה מה שנאמר בפרק למד א', זה לא הדגש, לא תסביר מה אתה אומר. זה להגיד שגם בפרק למד א' וגם פה בפסוק י"ט, השם אמר ככה, כמו שלא יכול להיות שהסדרים ישבטו, ככה ישראל לא ישבטו. אבל פה אומר, פסוק אפילו יותר מזה. הוא כאילו אומר, להגיד שנמאס את מלכות דוד, זה כאילו שמראש לא היו החוקים. זה לא רק שאחרי שהבריאה, היא לא יכולה להתמוטט, יש ברית שהיא לא יכולה להתמוטט. להשם אומר, למאוס את דוד, זה כאילו שמראש לא הייתי בורא את העולם. מפורש, כה אמר השם, אם לא בריתי עולם אלא לחוקות שם, והארץ לא שמתי. אומרים מפרשים, אם לא תקיים בריתי איתם, והם יהיו כאילו שלא שמתי אותם מראש. אז פה אתה ממש פוגש שמלכות דוד היא סדר העולם שקודם לעולם בכלל. כן, שוב, מלכות דוד נמשלת לסדר שקודם לעולם. וממילא, אם היא לא תהיה, זה כאילו שהשם בכלל לא ברא את העולם. יש הסברה כזאת בחב"ד, אתה אני עכשיו זוכר, כדרך הסברה, שיש שתי אופציות שדבר יכול להיפסק. דבר יכול להיפסק, אבל נשאר זה שהוא היה, ודבר יכול להיפסק באופן שהוא כאילו בכלל לא היה. אז פה אנחנו מגיעים לאופן השני. בסדר? מה אתה רוצה לומר, שי?
לא, שזה כאילו למה. רואים פה שהדעה היא למה.
כן, כן. אוקיי. טוב, יש לכם כוח לעוד? מה? בוא נגיד רק קווים כלליים לבני המדעי את למדעי, כי אנחנו צריכים להתקדם. בסדר? נעשה בשבע דקות. טוב, אז זה פרקי הגאולה. אחרי, בעצם יוצא שהספר מסודר ככה. אגב, סתם, אני אומר, קראתי אתמול, שלשום, את הספר ירמיהו של מישהו לא מחוגנו, בקיצור. אז הוא מתחיל בהקדמה, הוא אומר, פרקתי את הספר והרכבתי אותו מחדש כרונולוגית. דברים כאילו, כאילו דברים נוראים. אומר, כאילו, והאם, כאילו, למרות שכתבו בבא בתרא שירמיהו כתב ספרו, אבל לא כתוב מי ערך אותו. אז אני עורך מחדש, כאילו. זה גם סתם, זה ממש לא נכון, כי ברור שמה שכתוב שם זה לעריכות, זה לא על הכתיבות. כי אנשי הכנסת הגדולה כתבו את הושע. הם לא כתבו, הם ערכו. טוב, סתם, יש שם עוד דברים. שנביא זה פובליציסט, כל מיני דברים כאלה, קיצור. אז לא. טוב, אז פרקין הידעת, רק רוצה לומר שהסדר, רוצה להגיד זה, לעומת שאנחנו נראה איך כן ירמיהו מסדר. ירמיהו מסדר, אמרנו מפרק ט"ז, תהליך מאוד מאוד רציף של התקרבות לגלות, ואז הוא מדבר על זמן גלות יהויכין, שאז זה כבר אמרנו כבר, ממש הגלות עצמה מתרגשת ובאה, ואז עכשיו אנחנו חוזרים מלמד ד' והלאה, עד למד ט' זה בעצם סיפור חורבן, אבל אתה נראה איזה פרקין הידעת למד ה', אבל נגיד שנייה מלמד ו', אני אתן סיפור החורבן עד שהוא קורה, וגם אחר כך עד הנפילה הגמורה, ובין לבין הוא שם את פרקי הגאולה. כן, כאילו משנייה לפני הגאולה, עד סיפור הגאולה, הגלות, עד סיפור הגלות עצמו, בין לבין הפרידה הגאולה עצמה, שכאילו מת מעל כל זה, מצד שני, אחר כך שוב יש גלות, מה שדיברנו, שיש פה שתי בחינות. בסדר, אז פה נגיד בקצרה, מה שהיה, אני חושב שפה פרק למדה את זה בעצם, מי פה מתחיל תיאור החורבן, ופה זה השורש הראשוני של החורבן, הניתוק הפנימי של קשר השם וישראל. ונראה פה הפרק, אני חושב כמעט מפורש, מלבים עוד יותר, אני חושב בעצם כבר מפרש את זה, שגם אחרי כל מה שראינו שהיה גלות וכבר איסופית, מי מיועקים וזה, משהו שהייתה אופציה, בימי צדקיהו האחרונים שתהיה גאולה. כלומר שהגלות תיפסק. כי זה ממש מפורש פה, יש פה מין סתירה שבתחילת הפרק כתוב שהיה מצור, בסוף הוא אומר להם, הפסוק האחרון של הפרק, בגלל שחזרתם, כבשתם את העבדים, אני אשיב את מלך בבל לפה למצור. אז אמר לי מפרש שסדר הדברים היה ככה, זה נראה לי ממש פשט, שהיה מצור, ואז השם אמר ואז צדקיהו קראת ברית עם העם לשחרר את העבדים, בסדר עולם כתוב זה היה בשנה השביעית לצדקיהו, נחזור לזה, ואז הם שחררו אותם, ואז מלך בבל, זה נתון היסטורי שעומד לפני עצמו גם, מלך בבל באמצע המצור עזב ללחם מלך מצרים, וזה מה שמוסיף המלבים, זה נראה לי ממש פשוט פרק, שכשמלך בבל הלך למצרים, אז עם ישראל הייתה רווחה, חזרו וכבשו את העבדים. ועד אשר אומר להם, הועיל וכבשתם את העבדים, אני מחזיר את מלך בבל לפה. מה משמע? זה מה שאמרתי שזה פסוק מפורש. משמע? שני דברים. אחד, שאם לא כובשים את העבדים חזרה, אז מלך בבל אולי לא היה חוזר. וגם אולי משהו יותר מזה, שמראש זה שמלך בבל הלך, זה בגלל שעם ישראל שחרר את העבדים. אבל זה ממש כאילו ממש לימוד פשטי הפרק פה. עכשיו באופן כללי רק אומר את ה... כן.
אבל בשנה
עשירית
באו...
רק אז התחיל המצור.
ומתי?
אז אני אגיד לך שנייה, אז אני חושב שיש פה שני הבתים, איך לראות את זה. זה קצת קשה לומר זה בשנה השביעית, כי כתוב פה מפורש בפרק, שחיל מלך בבל מלך מלך לירושלים ועל כל הרי יהודה הנותרות. נכון, כן, זה נקודה שלא מספיק ברורה לי. סדר עולם הוא תולה, למה אומר את זה בשנה השביעית? כי לחבר את זה לנבואה של יחזקאל, נגיד זה, אני רק מזכיר את זה. לא, אז לא אומר למה, כאילו, הסדר עולם אומר את זה היה בשנה השביעית. רק אני אומר שהפסוקים פה מקשרים את זה למצור שהיה. לא יודע, קיצור, אני לא צריך כמה מספיק על הסדרים פה, כאילו חשבן את הסדר עולם ואת הפשטים פה. אולי פעם הבאה אני גם נעשה סיכום מהיר על זה, אם אני צריך יותר להבין. כל אופן, אני חושב שזה ממש יוצא פשט הפרק. עכשיו, זה ממש פשט, שכל הבירות של העבדים, הרי זה כתוב בתורה, שלמה צריך לשלח את העבדים? כי עבדה היא מה שהוציא אותם מארץ מצרים. כלומר, זה שאתה משלח את העבדים, אתה בעצם מראה שאנחנו אין לנו עבדים אלא הקדוש ברוך הוא. ועם ישראל כשהוא שלח את העבדים, את זה הוא מברר. כשהוא מחזיר את העבדים, הוא בעצם אומר, אין לנו הקדוש ברוך הוא. עכשיו, זה ממש מפורש פה בפסוק י' ז', שזה תלות אחד בשני. לכן כה אמר השם, אתם לא שמעתם אלא לקרוא דרור איש לאחיו ואיש לרעהו, יני קורא לכם דרור, נאום השם אל אחר וידבר לרב. כלומר, ממש פורש השם אומר, הואיל ואתם לא שחררתם את העבדים, אני משחרר אתכם. קיצור, אתם מראים שאתם אדונים, ועל אחיכם, כלומר, לא השם אדון עליהם, במילה אני מתיר את הקשר וזה מאפשר את הגלות. אז מה שרואים שהפרק הזה הוא תחילת הגלות הפנימית. טוב, רק אני מוסיף, אני לא מספיק מבין את הנקודה, אבל הסדר העולם אומר ככה, בחזקי כתוב שבשנה השביעית באו אנשים לדרוש את השם, בשנה השביעית ככה כתוב שם, ושם זה הפרק, זה פרק כף, שם השם אומר להם, השביעי מפורסמים, אם לא ביד חזקה ויד...
חמש
שפוחה הם לא חלכם. חלל אומרים שהם בעצם אמרו לו ככה, עבד ששחררו רבו, כלום יש לו משהו עליו, לא, וגם אנחנו כבר לא, כאילו בכלל לא מחרים למצוות, והשם אומר, לא, אתם קשורים בעל כוחכם. אז הם אומרים שהשנה השביעית הזאת היא השנה שבה, כאילו זה היה בחול, באותה שנה עם ישראל שחרר את העבדים פה בארץ. עכשיו, יש שם גרסאות, אבל הגרסא, מה שאני מבין, הפשוטה והסדר עולם, שאומר שמראש כבר שחרור העבדים בעצם, היה בדיוק אותה אמירה של, 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 של אנשי בבל. כלומר, ששחרר את העבדים זה היה משל של ישראל שהשם שחרר אותם. לא כמו שאני חושב שפשט הפסוקים פה, אחרי אומר, אני כאילו מבוכה פה, לא מספיק, כי פשט הפסוקים פה ממש מפורש מה שקראנו עכשיו, שחרור העבדים הוא טוב. אבל כאילו, ממש מפורש בסדר עולם, שכמו שהם כוונתם לרע, ככה גם הם כוונתם לרע. אז יש פה, צריך להם פה רבדים, כי אני חושב, חייל להבין בו עובד פני עובד פשטי, כי פה מפורש הפסוקים שהשחרור הוא טוב, ושהשם אומר רק על זה, אז אני לא יודע בדיוק לחשבל את זה, אבל אני אומר, פשט הפסוקים פה שהשחרור הוא טוב, וזה שהם חזרו וכבשו, זה מה שאפשר את הגלות, אנחנו בעצם השלב הראשוני של הגלות. בסדר? אז אני חושב שוב, ההגדרה של הפרק הזה זה התחלת הגלות באופן פנימי, בשחרור הקשר הפנימי, כאילו, מלכי ישראל, הקדוש ברוך הוא. פרק למדי, אני עוד פחות מפוקס עליו. מה שקורה שם זה בית הרכבים. רק לומר שתי נקודות, שבית הרכבים, זה צריך שייך את זה לסוגיה הקנית של הקני, שהקני הוא בא מחוץ לישראל, זה חזל אומרים שזה צאצא של הצאצאים של יתרו. קיצור, לא יודע שייך את זה, סתם נקודות, לא רוצה סתם להגיד, דברים לא זה. אז יש פה תוכחה לעם ישראל, תוכחה קשה, שהנה בית הרכבים יותר מהם נזרים למצוות אבים יותר משישראל נזרים למצוות הקדוש ברוך הוא. אני חושב שברובד הכי פשטי זה פשוט המשך של פרק למדלת, של הסיבה הפנימית לגלות. שהנה יש פה המהלך שעם ישראל היה צריך ללכת, ולא הלך פה. אבל אנחנו רואים פה בפרק שבני רכב הם גם נושא, לא רק כדי להוכיח את ישראל, אלא בני רכב מקבלים ברית, לא יקראתי של נדב בן רחב. חז"ל אומרים, אני רק אגיד פה נקודות, שוב, לא מסודר לי, אני מקווה שאצליח בהמשך. חז"ל אומרים, מחילתא דרבי שמעון בן יוחאי, פרק י"ח, שגדולה הברית שנכרתה לבני יתרו יותר מן הברית שקראת לבני דוד. שהברית שנכרתה עם דוד זה על תנאי, והברית פה לבני יתרו היא לא על תנאי. אבל, מה הברית איתם אגב? שלא ייפסקו סנהדרין מהם לעולם. אני חושב שיש פה בעצם גם זה מה שלא מסודר לי פה גם בפרקים, יש פה בשורה פנימית לישראל של גאולה. אחד, שבני יהודה ורחב הם חלק מישראל, וזה ששווה סנהדרין לא ייפסקו, זה בעצם קצת המשך של מה שאנחנו עוד בדוד, וזה שבאמת היא לא תיפסק, ופה יש ברית יותר גדולה שבפועל היא לא תיפסק. לא, שם היא לא על תנאי. זה קושיית פשט, איך השם אומר שתהיה נצחית? זה מה שאומר, כמובן שגם אם היא תפסק, אז היא בסוף תחזור. אבל זה מפורש ב... אני מביאים פה את הפסוק, זה מפורש. איפה זה? אם איש מאו בניך הבריתי וידעתי זו למדם גם בני מדעד ישלו לכיסא לך. טוב, בקיצור, רק אני רוצה להגיד שיש פה גם בשורה. המדרש אומר ככה, אותו מדרש, וכמה מדרשים מביאים את זה. מה עם מי שהיה מגוי ארצות ומשפחות האדמה, על שעשה מאהבה, נתן לו מקום מאהבה, על אחת כמה וכמה, אילו היה מישראל. ועוד מדרשים שאומרים שבעצם הברית הזאת היא בעצם תשתית של בשורה לעם ישראל, שאם הם יכולים להגיע לכזאת ברית, אז גם עם ישראל בעצם אופציה פתוחה לפניהם. אז אני לא יודע, הפשט זה המשך של הניתוק הפנימי. איפה יש פה כאן שבשורה? אני אעשה לחשוב על זה. זה אולי לא.